יש לנו הסוגיה מאוד 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 יסודית שנוגעת לאופייה של מלאכה בשבת וכמובן כתוצאה מכך למלאכה ביום טוב. זה נקרא הסוגיה של ריבוי בשיעורים. אבל שוב פעם אני מאוד מאוד מרגיש פה בכיתה, בשיעורים, לא סתם לנחות על איזה נקודה למדנית ולנתח אותו בניתוח בוסקאית, אלא לפתח אותו דרך הסוגיה. שוב פעם אני מנסה להביא לכם את הכלים, אתה פותח סוגיה, איך אתה מגיע לכך? כמובן צריכים לחפור ולמצוא ולחפש ולסדר. וכמובן, בשיעור הקודם לוקח לנו כל השיעור לסדר את הנושאים. אבל בסדר, אבל אני לא רוצה, אנשים חושבים שמה זה למדנות, אני מנגיש לך במצע הכסף. הנה, יש מחלוקת, רשב"א ורן, מה תחשב על המחלוקת? למדנות זה עבודה קשה. להיכנס לתוך הסוגיה, לסדר את כל הגורמים, ואז הנה, זאת המחלוקת היסודית, או המחלוקת שאליה אנחנו פונים. אז בואו נפתח את הגמרא, כי היה לכם סדר להכין, אבל יש המון המון נקודות פה. אז בואו נלך לאט בגמרא, כי עד שנגיע ללמדנות פה, יש כל מיני חלקים חשובים. אוקיי? אז פותחים את הגמרא בי"ז עמוד א', כמובן החיפוש, המרדף בפרק שני, זה איך לפתור את הבעיה של שבת, שבת אחרי יום טוב. פתרון הקלאסי, ההלכתי, זה עירוב תבשילים. אבל אם יש פתרון שנקרא ריבוי בשיעורים. אדם שמשום מה לא נהיה עירוב תבשילים, ורוצה להוסיף אוכל לסעודת יום טוב, הוא ידע שהאוכל הזה מיועד לשבת. או לא יום טוב לשבת, יום טוב לחול. אדם שנמצא ביום, הוא רוצה כבר להכין לי מימונה, אני חשבתי לעצמי, עד כמה מימונה במשך כל הדורות גרמה למלאכה ולאיסורים. אני מניח לעצמי, אני לא ספרדי, אז אני אף פעם חוויתי אותה, אבל אני מניח לעצמי שיש המון המון יהודים תמימים שמאוד רוצים, ויודעים שאסור לאכול חמץ עד המימונה, ברור, 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 אבל אני לא יודע, אולי תגידו לי, יש אנשים שמכינים את החמץ, כי קשה לי להניח שהכל הכל מתחיל במקרה שבא, בסדר, זה תניחו להמיסור שרגים הי נביאים בני נביאים. אז מי שמקביל לא לפות את החמץ, אבל הופה את האוכל הקשר לפסח, אבל הופה כבר על הממונה, ואין לו ערב תבשילים, וזה חול. אז יש כאן את הסוגיה של ריבוי בשיעור שכבר עולה במשנה. הפתרון הזה כבר ידוע במשנה. ינטב שחל להיות ערב השבת, לא יבשל בתחילה מיינטב לשבת, אבל מבשל הוא לינטב, ואם הותיר, הותיר. זה כבר מופיע במשנה, אני לא צריך את הגמרא. וכמובן כבר ראינו את הגמרא בכף א' עמוד ב', סליחה, בי"ז עמוד ב', שאמרה לנו, ובלבד שלא ירים. כן, יש ברייתא מקבילה, תשמע מי שניח עירוב תבשילין, שור רביעית, הרי זה אופה מבשל מטמין, ורצה לאכול את עירובו שבידו, אוקיי? אם אכלו עד שלא אופה, אם נגמר עירוב תבשילין, הרי זה לא יפה, לא יבשל, לא יטמין, לא לאחרים, לא לאחרים, אפילו לא שם, הבא שלו יום טוב, אם הותיר אותי לשבת, ממש מקביל למשנה, ובלבד שלא ירים, ומרים עשו. ואיזה מושג הזה של ריבוי בשיעורים, כבר קיים במשנה. החידוש של הגמרא בי"ז, שממלא אישה כל התנור פת, משמע לא רק מיום טוב לשבת, שיש כבר את הכולה של רב חסדא, שצרכי שבת נשים ביום טוב, אלא גם מיום טוב לחול. זה בעצם החידוש של דף י"ז. במשנה מופיע כפתרון מיום טוב לשבת, ובגמרא מופיע כאיזה פתרון על, פתרון כולל, לא רק. אוקיי, זו הנקודה הראשונה. הדעת הראשון, יש היתר ביום טוב להרבות, להוסיף שיעור. אוקיי. מה? אוקיי, אוקיי, אני שומע את הדיוק, אבל משנים לא מדייקים ככה. משנים מדייקים שאפשר להוסיף גם בים טף לאכול. אוקיי, יפה, זה לא פסקת, נכון. לא שמתי לאין אופי מים טף לחברו. אוקיי. כאן יש מחלוקת תנאים בקשר לפת. התנא קמא לא מניח תוספת פת, כן? אבל לפות אינו אופה למה שצריך לו. רבי שמעון בן אלעזר אומר ממלא אישה כל התנור פת, שהפת נפת יפה בזמן שהתנור מלא. אנחנו פוסקים כרבי שמעון בן אלעזר, דווקא מפתיע, דווקא כיחיד במקום רבים, ומתירים גם להוסיף פת. מה קורה כאן במחלוקת הזאת בין תנא קמא לבין רבי אלעזר? אז כאן כנראה יש עניין נוסף שלא כל כך הדגשתי במקורות, וכנראה אולי לא שמת לב, וזאת הסיבה שאני מדבר עליו בהתחלה, כדי להזיז אותו הצידה, ואז להתרכז ולמקד בנושא המרכזי. מה ההבדל כנראה לפי רש"י בין פת לבין תבשיל?
שכל פת צריך לרדד בפני עצמה.
כן, ואיך רש"י מגדיר את הבעיה? מה הבעיה? תגדיר מילה אחת, תרחה. תגיד מה שאתה רוצה על איסור בישול, וכמובן זה יהווה מוקד, איך אני מתגבר על הבעיה של בישול, בכך שאתה מוסיף כמות ואוכל, אתה מבשל, אסור לבשל מיום טוב לחברו הלל, או מיום טוב לחול. אבל יש בעיה נוספת, לטרוח ביום טוב לחול. רש"י, דיבור המתחיל, אין אופין פת, ממלא אישה. זאת אומרת, בתבשיל, שאני מכניס את כל הבשר יחד, ממלא אישה, דבחד תירחה סגי. אוקיי? וכן בנחתום מקבל מילוי, רש"י מוסיף גם בנחתום, שמוסיף את כל הלחם ביחד. אבל לאפות פת, רש"י כותב, כל כיכר וכיכר, צריכה אפייה ורדיעה לעצמה, ובנוסחה של רש"י, אני עושה הרבה תירחה, תירחה נוספת, לא לצורך יום טוב, אני תורח ביום טוב, לצורך חול או לצורך יום טוב אחר, וזה כמובן נדבר הרבה בהמשך הפרק, על איסור של תרחה בים טוב, איך להגדיר את האיסור, כמובן איך לחמת את האיסור, מה נחשב תרחה, אבל אז כנראה שיש בעיה כאן של תרחה, לפחות לפי התנקה. לפחות לפי התנקה. השאלה, מה ההבדל בין תבשיל לבין פת, אז לפי רש"י, משמע שבתבשיל אין תרחה, כי אתה שם את כל הבשר יחד בפת, אני חייב לעצב ולשים, לדייק, לרדד, אז יש כאן תרחה יתרה. יוצא לפי רש"י, כנראה, וכך נפסק להלכה, שאתה חייב להוסיף את כל הבשר יחד. כי אז אתה לא עושה תרחה נוספת. אתה שם את כל הבשר, את הבשר של חול, ואת הבשר של ינטב, הבשר של חול, אתה שם אותו בשר ביחד, כי אם אתה שם את הבשר של ינטב, ואחר כך אתה מוסיף את הבשר של חול, זה יהיה תרחה נוספת. ככה מדייקים מרש"י, אפשר לדייק אחר, שדווקא בפת יש תרחה. אבל ככה אני לא קרש. רמב"ם פוסק שאפשר. מה? רמב"ם פוסק הרשב"א חולק, הרשב"א טוען שההבדל בין תבשיל לפת לפי התנא קמא הוא לא במידת התרחה, אלא שלמרות התרחה בתבשיל יש תועלת. מה התועלת שיש בתבשיל? שזה שאתה מוסיף עוד בשר ועוד תבשיל הוא משביח את הבשר הקיים. זה שאתה מוסיף בשר של חול, הרשב"א, הוא משביח את התבשיל הקיים. ולפי התנא קמא זה לא קיים בפת. בפת יש תרחה נוספת לפי התנא קמא, ולפי התנא קמא הפת הנוסף לא משפיכה, אז זה תקוע בין שתי בעיות. זו תרחה נוספת, ואז יוצא שלפי הרשב"א שקד, אתה יכול להוסיף את הבשר אחר כך, כי למרות התרחה הנוספת שאתה משקיע, בכל זאת זה משביח את הבשר של ים טוב. רק לקרוא את הרשב"א ביחד לפני שנעל שאלות. הרשב"א טוען, וזה המחלוקת בין הרשב"א לבין רש"י. הרשב"א טוען כאן, הלשון של הרשב"א, אבל לרבות בשבילו בגדרה אחת, אפילו אחר שהניחה על גבי האש. נמי שרי לדידן, למה שהבשר והתבשיל יפה בשעה שהגדרה מלאה בשר. הכל משתדרג או משתפר, שאתה מוסיף, וכמובן בפת, לפי התנא קמא יש תרחה, איך שלא תשים אותם, ואין השבחה. לפי רבי שמעון בן אלעזר, גם בפת יש השבחה, דבר ש... מצדיק את התרחה הנוספת. זאת אומרת, לפני שנגיע לנושא הבסיסי, לנושא היסודי, איך אפשר להרבות בשיעורים, איך אתה מוסף, הרי אתה עושה בישול נוסף, יש בעיה אחרת שעולה, שלא כל כך הדגשתי. זו בעיה של תרחה, שלפי רש"י הבעיה הזאת אוסרת פת לפי התנא קמא, ולפי רש"י ההשבחה לא מצדיקה, נצטרך לחזור למחלוקת רש"י ורשב"א, כשנדבר על איסור תרחה בים טוב. לפי רש"י, ברגע שאתה תורח יותר מדי, יש בעיה, והרשב"א, אתה יכול לקזז אותו, למרות שאתה תורח, בכל זאת אתה מקבל משהו. וכמובן, סברת הרשב"א היא פשוטה, שאתה לא תורח עבור חול, אתה תורח עבור ים טוב, כי הבשר משתבח ומשתבח. כן, נראה.
איך אתה מבין את רש"י?
אני מבין את רש"י. לא כתוב. אוקיי. ככה מסבירים כמה אחרונים, כי רש"י לא מדבר על השבחה. אפשר להגיד שרבי שמעון בן אלעזר מסכים. אוקיי, הגמרא מדברת על השבחה. מפני שהפת יפה. בסדר, אתה חושב שמלשון של רבי שמעון בן אלעזר, שהפת יפה בזמן שאתה תורם מלא. בסדר. בוא נניח כרגע שרב שם בן אלעזר, לפי רשי זה כמו הרשב"א, וכל המחלוקת זה בין התנא קמא, ואז אם אנחנו פוסקים שם בן אלעזר, אז כבר אין נפקא מינה להלכה בין רשי לבין הרשב"א. בשולחן ערוך, כפי שהשקט ציין, יש יטוענים שזה דווקא חלק מהמחלוקת רשי והרשב"א. אוקיי? רשב"א הראשון לרשב"א הקטן. אוקיי, הילה, הייתה לך שאלה? אוקיי. גם אולי תדליק רק חלק במזגן, מייקל, סליחה, אני חושב שאת יבש פה. רק אחד, רק אחד. אוקיי, נשים אחד. אוקיי. יופי. אבל לגבי עצם התוספת שיעור, אם אתה לא תורח, אתה שם את כל התשיר ביחד, בוא נניח, או בפת של לחתום, אתה שם איזו עיסה גדולה בתוך התנור, יותר מדי, תן מה שתצריך, או עוד עיסה שהיא לא זקוקה לתיקונים במדידה ודקדוק, אז אם אני עובר את המחסום של תירחה, אז מותר לי לפי רוב הראשונים לבשל ולאפות יותר ממה שאני צריך. גם אם הכל התועלת וכל הרווח והיתרון הוא רק עבור יום טוב אחר או עבור יום חול. גם בזה יש שיטה מינורית שאוסרת ביום טוב להרבות בשיעורים. לאיזה שיטה אני מתייחס? למי אני מתייחס? למי אני מתכוון? שיטה האוסרת ריבוי בשיעורים לא רק בגלל התרחה, אלא מעצם הנושא, הרדווה. הרדווה בערבין אוסר. וכמובן, הרדווה מתבסס על הגמרא במנחות שמרצה שם נראה, כרגע לא נדבר על הגמרא במנחות. הרדווה טוען, שפעם אני מדייק, גם בשבת, גם ביום טוב, אסור להרבות בשיעורים סתם ליום חול. הסיבה שמותר למלא אישה, כל התנור פת, או ממלא אישה, כל הקדירה בשר, או ממלא נחתום, חבית שומעים, אף פי שאינו צריך לכיתון אחד, זה טוען הרדווה, זה בגלל ההשפחה. לפי הרדווה, ההשפחה שבא בתוספת אוכל, ויש השפחה טוען הרדווה, ההשפחה הזאת, היא לא רק פותרת איתך מבעיה של תרחה, מה שרשי והרשב"א האלו, אלא לפי הרדווה יש בעיה בתוספת שיעורים, מי שיוסיף שיעור ולא יקבל איזה רווח או תועלת ויתרון ליום טוב יעבור לאיסור. אבל בפת ותבשיל. וכמובן מה החלק הבעייתי? מה היה? זאת הבעיה ברדווה. אבל בחוב בתבשיל ובפת תמיד יש השפחה. אם נפתח את הרדווה שחילקתי לכם במקורות, נקרא ביחד את הרדווה בערבין, אחד מי שלא הצליח, מי שלא הספיק לראות את הרדווה, הנה יש מקורות למי שרצה, חלפו אותם. יש לי רק דף אחד, יש דף שני שם? מה? בסדר, יש לי את הרדווה פה, הבאתי את הרדווה, את הספר, הרדווה בערבין. הרדווה תורם. בערבין סמכת. ואף על פי שאמרו ביום טוב, ממלא אישה כדירה בשר, אף על פי שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת, אז יש היתר בגמרא בביצה, הטעם, מפני שהבשר מתבשם יותר וצריך יום טוב. דומה למה שאמר רשב"א גבי פת. הרדווה אומר, יעקב, שדברי רשב"א תופסים גם לפי חכמים. כל היתר פה זה בגלל ההשפחה. סך הכל רק רשון בן אלעזר דיבר על ההשפחה, אבל כולם מכשירים ומתירים רק בגלל ההשפחה. דומה למה שאמר רב שמעון בן אלעזר, גם מפת משפט יפה בשעה שהתנור מלא. מישהו ראה את הרדווה, מה הראייה של הרדווה? הרדווה מביא שתי ראיות. שעקרוני, גם ביום טוב, אסור להוסיף אוכל מבחינת עצם ייצור בישול. לא רק בגלל התרחה, אלא מי שמוסיף כמות, עובר על בישול, כי הוא מבשל לחול, הוא מבשל לים טוב. מה? איזה גמרא הרדווה מגייסת? שתי גמרות, אבל נסתפק בגמרא אחת. כי הגמרא בדף חף א' ומבית. מה קורה בחף א' ומבית? אין לך רק סיפור. היהודים בחוץ לארץ אוהבים להזמין את החברים הלא יהודים בכל מיני חגים. כן? מזמינים אותם לסדר, מזמינים אותם לסוכות. כן. אבא שלי הוא רופא שיניים, אז הוא מאוד מאוד התקרב לרופא שיניים בארצות הברית. אפרו-אמריקאי, אנחנו קוראים לו קושי, היום כולם לא משתמשים במילה הזו, אתה מאוד מאוד אצילי, מאוד מאוד מרשים, אני רואה בבר מצווה שלי, אני ככה בפרספקטיבה אחורית, זה קצת גזענות, שאתה צריך את הקושי שלך, את החיית מחמד שלך, הוא היה אדם מאוד מאוד מרשים, והוא הגיע לכל סוכות, הוא הגיע ישב בסוכה שלנו איתנו, כאילו צריכים להזמין אותו, ויודעים ככה נוהגים. אז אני תמיד קיבלתי את המנהג בסוכות, כי סוכות זה משהו בינלאומי, וזה מסמל משהו, השכחת הקדוש ברוך הוא, אז מכניסים אותם לסוכה. המנהג היום זה להזמין אנשים לסדר, אנשים חוגים את הסדר, עושים סדר גדול ומזמינים, אני קצת לא נעים בכך. סדר זה משהו מאוד לאומי, ולידת עם ישראל, והגורל המיוחד שלנו, והליל שימורים של עם ישראל, אהבה גדולה, וככה לדלל ולהפוך את זה למשהו אוניברסלי יותר, אני לא רואה את זה. יש צורך ככה לשמור על הגבולות הנכונות, אבל כמובן כל אחד בשלו. אבל צריכים להקביר על ההלכה, כמובן היום לא אופים ולא מבשלים ביום טוב, אז אף שואל את הגמרא, אם אפשר להזמין נחוי ליום טוב, חבל אף המתת. אז אומרת הגמרא כאן, אוקיי, מזמנים את הנחוי בשבת, שכל האוכל מוכן לפני שבת, אז אין בעיה, דווקא מזמינים את הנחוי בשבת, לא את החילוני, חילוני יש בעיה של לפני עבר. אז מי שרוצה בשבת, תזמין את, כמובן, אפשר גם להזמין את החילוני, אבל צריכים להיות לפחות מודע לכך שיש בעיה של לפני עבר. מי שמזמין אדם חילוני שיגיע בשבת עם הסעה, אז למה אתה לא עובר לפני עבר, לא תיתן מכשול. יש תשיבה של משה פיינסטיין, שאנשים מקפידים על כך, שפשוט צריכים להזכיר, ואם תרצה, תוכל להישאר לשבת. אז כדאי להקביל על כך. כמובן, אם זה ידוע מראש, אתה מזמין אדם שלצערך קרוב אליך והוא חילוני, אבל הוא יודע שהוא מוזמן להיות איתך בבית, אתה לא צריך להגיד את זה, אבל אני אומר לך שאתה מוזמן, כי אני רוצה לפגוע בך יותר ברור שהוא יודע, וזה built in, שזה לא לפני עבר לא תמשל. אם אתה מזמין אדם שלא יודע שיכול להישאר, והוא חושב שדרך היחידה להגיע זה למצוא באותו, לכן שאתה עובר לפני עבר, אם כן אתה אומר לו, אם תרצה להישאר איתנו, אתה מוזמן וזהו, אבל לא חס וחלילה לפגוע בו, אבל פחות להתגבר על הבעיה של לפני עבר לתתן בשל. אז מזמינים את הנחוי בשבת, שאין בעיה בבישול, ממשיכה הגמרא, ואין מזמנים את הנחוי ביום טוב. למה? כי אם תזמין את הנחוי ביום טוב, ואסור לבשל ביום טוב לנחוי, אז הבעיה שמה ירבה בשבילה. אולי תכניס עוד בשר לתוך הסיר, כי החבר הנחוי מגיע. נו, מה הבעיה? מותר להרבות בשיעורים. מראה בדף י' זיין. אז טעינו הדבש שכנראה יש ויש. עקרוני אסור להרבות בשיעורים טעינו הדבש גם ביום טוב. במידה והתוספת נוסיפה לאוכל מותר לך, כי זה סך הכל צריך יום טוב. והגמרא חוששת למצב שתוסיף בשר ש... הוא לא מוסיף לאוכל, האוכל כבר מוכן, זה רגע אחרון, זה שאתה מכניס עוד איזה בשר לתוך, עוד איזה כבש לתוך הציר, זה לא כך משמיח את האוכל. נראה, זאת החשש, זה החשש של הגמרא, ויש גמרא מקבילה בחולה.
לפני ריטבה מותר לכם לאכול טעים?
לא, מותר ביומטה שלא לצורך יומטה, רק אם זה מתאים ונותן טעם. כמובן הראשונים האחרים שעוד מעט נראה, הר"ן והרשב"א יגידו שמותר להרבות בשיעורים, איך הרשב"א והר"ן יבינו את הגמרא כאן ואת הגמרא בחולין, במיוחד פה שמדובר ביום טוב, אסור להזמין גוי ביום טוב, שמה ירבה בשבילו. מה זה שמה ירבה בשבילו? לא, כדרך אחרת. אם אתה שם את האוכל הנוסף בתוך הסיר שלך, זה כבר ריבוי בשיעורים שמותר לגמרי, גם אם לא משפיח טוען הרשב"א והר"ן. החשש פה שהגוי יגיע ברגע האחרון במקום להכניס את הבשר לסיר שלך, שזה מותר, ביום טוב תוסיף את השיעור לעוד קדירה ותבשל עבור הנחרי במיוחד, שזה אין יותר אוכל נפש לכם ולא לאחרים, ולוודאי יעשה לכם, אז זאת החשש. אז הראיה של הריטב"א זה לא הראיה הכי חזקה בעולם, אבל זה הראיה שהריטב"א מביא את הראיה הזאת. הרי הגמרא אוסרת ביום טוב לרבות בשיעורים, כנראה שיש לחלק טוען הריטב"א במצב שאתה מוסיף את השיעור להשפיח את האוכל, במצב שאתה סתם מוסיף את השיעור. כמובן, מה הקושייה הגדולה נגד הריטב"א?
פרק ו', כל ההתר של דף י"ז זה בגלל שהתוספת בשר משפיחה, והתוספת פת לפי ראשון בן אלעזר גם משפיחה. מה הבעיה? מים. מים לא משפיח. זה שאתה מוסיף יותר מים, לא משפיח את המים הקיים. אני לא יודע, אולי יש כאן פיזיקאים שחולקים על כך יותר מים.
אפשר לומר שאולי אם אתה חומם יותר מים, אז נשאר עוד חכמים
לאותו זמן? כן, זה בעצם מה שריטבל טוען. ריטבל טוען פחות או יותר, אני אגיד לזה שזה חידוש, לא נשתהר על החידוש הזה יותר מדי, טוען וריטבל. השפחה, יש שני סוגי השפחה. יש השפחת החפצה, שאתה מוסיף בשר שקד, הבשר הבסיסי יותר טעים, אתה מוסיף פת, הפת הקיים, כן? אשתי תמיד מזהירה אותי, לפני שאני שם את הפיצה הקפוא בתוך התנור, אל תשכח לחמם את התנור לפני כן. כי כנראה אם אתה שם את הפיצה הקפוא עם התנור קר, אז זה לא קרסטי, הוא לא ככה פריך. אם התנור חם, אתה שם את הפיצה, מה אני יודע, אני אוהב כל פיצה, אני שם אותו, אני אוכל אותו גם לא מבוש, לא אפוי. קר, לא משנה, כן, זה אחד מהפוד גרופ שלי, זה אחד מהקבוצת האוכל, יש פירות, ירקות, בשר ופיצה, אז אני לא בסדר, אני עברתי את כל האוניברסיטה על פיצה.
אבל לפי הרצפה, הסיבה שהותר זה גם נטו, כי זה הדרך פעם לתקן את התנורים, הייתה עם הבצק.
נכון, אבל הרצפה טוען במונחים שלנו, שבמים אתה לא משפיח את המים, כי המים לא משתבח, אתה משפיח את האדם. אדם שיש יותר מים, כן, זה תמיד הבעיה, כן, אם יש מספיק מים בקומקום, בשבת, כן, אז אני עכשיו, ברוך השם, הגעתי למצב בחיים שכל שבת יש דאגה, כמה נכדים מגיעים לשבת וכמה בקבוקים מכינים וכמה כוסות תה, וכנראה שעוד מה אני צריך לקנות קומקום ענקי יותר, כי כנראה 30 כוסות זה לא מספיק למשפחת הערכים, ונקנה את הקומקום הגרעיני שנזמין אותו מסין או מצפון קוריאה, את הקומקום שיש איזה 2,000 כוסות. אבל עכשיו פעם במים, מטבע הדברים, מים יש הרבה שימושים, אני סתם עושה בדיחה, אבל מים יש הרבה שימושים, בבשר אתה אוכל אותו ונגמר, במים, אתה צריך את המים, לנקוב, לחמם, עבור תינוק, וכל מיני צרכים, אז אדם שמכין כמות מוגבלת של מים, ייכנס לפניקה ודאגה, כל השבת יש, כל אחד כאן אין אוין, יש אוין מים. מי שמכין, בלשון הרדבר כאן, הרדבר טוען, שאני אתם, שכן דרך נחתום, במיוחד שהגמרא מדברת על נחתום, לא על אדם הבית. מה?
הגמרא מדברת על אישה.
כן, הרדבר במים, רק במים נחתום. שאני אתם, אני הרחבתי אותו לכל בן בית, אבל הרדבר טוען. לקרוא את הגמר מדויק, דווקא נחתום יכול להוסיף מים, אולי לפי הרדבר תהיה נפקא מינה, שאדם בבית לא יכול להוסיף מים, רק נחתום, אבל כמובן אפשר להרחיב את הרדבר גם לאנשים שאינם נחתומים. שאני אתם שכן דרך נחתום לחמם הרבה ביחד וליטול הצריך לו, שהם ישפחו מן המים, יישאר שם כדי הצורך ולא יצטרך לחמם פעם אחרת, צריך לעשות צריכים ברווח ובשופע, שכמובן הרדבר מצמצם לנחתום, אבל אותם דברים נאמרים, אולי גם לגבי בית. אז טרם התחלנו את הסוגיה, לסיכום, כן? בברייתא יש ויכוח בין התנא קמא לבין רשם בן אלעזר על פת. לפי רש"י, אסור פת לפי תנא קמא בגלל טרחה, משום מה רשם בן אלעזר מתיר לו באור ברש"י. לפי רש"י, ברגע שאתה טורח יותר מדי, אסור לך בגלל טרחה יתרה. הרשב"א טוען שאין בעיה בטרחה אם זה תבשיל, כי בתבשיל יש השפחה. כל שאין השפחה יש בעיה, כנראה שאולי לפי הרשב"א, מי שמכין מים, שאין השפחה לפי הרשב"א, אז צריך לשים את כל המים ביחד, כשאסור טרחה נוספת עבור מים שאינו משפיח, אבל בתבשיל, במסקנה גם בפת, יש השפחה שמקזזת את הטרחה. אבל אם נשאל את עצמנו, מבחינת נשכח לרגע מהטרחה, מה לגבי עצם איסור בישול? תשכח מטרחה, אתה מבשל ביום טוב שלא לצורך יום טוב, אתה מבשל ביום טוב לצורך חול, איך זה מותר? אז התשובה של הרדבה היא שהיא לא מותר. אתה הופך בשר עבור ים טוב, איי, תאכל אותו בחול, לא, זה עבור ים טוב כי הוא משפיח את האוכל הקיים, וגם במים אתה משפיח את החוויה של ים טוב, ואז יש שיטה מינורית של הרדבה, ואולי של הרעה, רבו, שאסור להרבות בשיעורים. אבל, וכאן המקד מתחיל, רוב רובם של הראשונים חולקים על הרדבה. רוב רובם של הראשונים טוענים, שצריכים לקרוא את הברייתא שלנו בצורה ליטרלית. ממלא אישה תבשיל, ממלא נחתם מים, ממלא אדם פת, גם בלי השפחה. מי שעופר ביום טוב, כמות בסיסית לצורך ים טוב, שהיא מותרת. יכול להוסיף על אותו בישול ועל אותה אפייה, ואין בעיה של ריבוי בשיעורים. וכל הבעיה זה בעיה משנית של תרחה, לפי תנא קמא, ואולי לא לפי רשב"א, ואולי זה נקזז בהשבחה. אבל עקרוני, מבחינת האיסור העקרוני הבסיסי, אין בעיה להוסיף שיעור ולבשל. אדם שמבשל ליום טוב, באותה קטרה, גם צריך לשים את זה פעם שנייה, שלא לדבר על בעיה של תרחה. אבל מעבר לבעיה של תרחה, אין בעיה. איזה מילה מחפש? without. לולא הבעיה של תרחה, אז אין בעיה של בישור בתוספת שיעור. כך טוען הרשב"א, כך טוען הר"ן. הפיצול בין הרשב"א לבין הר"ן קורה מכוח הלחץ של איזה גמרא. איזה גמרא לוחץ, איזה גמרא יוצרת לחץ, והרשב"א והר"ן מגיבים לאותה גמרא בצורות שונות, התגובות השונות, יוצרת או יוצרות את המחלוקת. לא חולין? נכון. זו אותה גמרא, זה המוקד. שוב פעם השתלשלות הסוגיה. יש ביצה, מול ביצה עומד מנחות. חולין אפשר לתרץ. מנחות יוצרת בעיה. מה אומרת הגמרא במנחות? הגמרא במנחות, בגלל שזה מאוד מאוד עניין הדיומא, מאוד עונתי, הגמרא במנחות מתייחסת לשיטת רבי ישמעאל. בהבאת קורבן העומר יש שתי מצוות. יש מצוות קצירה ויש מצוות סבירה, סליחה, הבאת הקורבן. וקצירה זה חלק מהמצוות, וקצירה דוח השבת. וקצירה מתבצעת בלילה, כי סבירה מתבצעת בלילה, אומרת הגמרא, ואם סבירה בלילה בגלל תמימות, אז גם קצירה בלילה. והיא דוח השבת. בוא נגיד שתזיין ניסן חל בשבת, אתה קוצר בליל שבת. רב קוק פעם טען שזה בדיוק הסיבה שהצדוקים כל כך הקפידו להתחיל ספירת העומר ממחרת השבת. למה? כי הם לא היו מוכנים, קוק באיזו אמירה ציונית, הם לא היו מוכנים להקל, לקבל את הנושא, את האפשרות שנקצור ונעשה משהו חקלאי בליל שבת. אז כדי למנוע מצב שתזיין ניסן חל בשבת, תמיד הקפידו שתזיין ניסן יחול בראשון ממחרת השבת. אם תזיין בראשון, קוצים במצאי שבת ותבוא עליך ברכה. כי אם לא, אם היו ככה אולי חרדים, לא רצו לקבל חקלאות כחלק משיקום עם ישראל. עכשיו, כל כמרה מאוד מעניין אותה. אני לא חושב שזה כולר. רבי דן כבר דיבר על כך, אני חושב שזה משהו יותר תיאולוגי, אבל יש שאלה מעניינת. אבל קוצרים את העומר לפני. מה קורה אם יש קצירה בשבת, אם תזיין חל בשבת? אז יש שיטה של רבי ישמעאל, במקום להתחיל עם חמש שעורים כדי לקבל עומר, אתה עיסרון, אתה מתחיל עם שלוש, כדי למעט את המלאכה. בדרך כלל, כשקוצרים, קוצרים כמות גדולה, ומנפים אותה, ואז הניפוי הוא לא כל כך אינטנסיבי. אתה לוקח קצת סולק, קצת קמח, מנפה, ולוקח את הטוב, אז קצת, אתה לא צריך לנפח. מי שיש לו כמות גדולה, ורוצה רק כמות קטנה, אז לא צריך לנפות כל כך. אבל אם יש כמות קטנה, הוא יצטרך לנפות הרבה כדי להוציא. אז רבי ישמעאל מעדיף למעט בכל מלאכות של קצירה ושל הרקדה ושל דישה ושל מאמר, כי זה שבת, אפילו אם זה יבוא על חשבון ניפוי יותר אינטנסיבי. אז הוא שוקל איך להקל ואיך להעמיד ואיך להוריד את רמת חילול שבת. אז הגמרא, על סמך שיטת רבי ישמעאל, זאת הסיבה שהדיון הזה עולה בגמרא במנחות, אז הגמרא מעלה את השיטה, את השאלה ויש דילמה הזאת. מה הדילמה שלו? שתי אופציות. הוא צריך שתיים. ויש במקום אחד שני גבעולים, כל אחד עם פרי אחד. ויש מצב אחר שגבעול אחד עם שלוש פירות. מה לעשות? זו התשובה פשוטה. לפני שנגיע למסקנת הסוגיה, שזה גם מהווה בעיה נגד, מה התשובה צריכה להיות?
נכון, השלוש.
השלוש, זה צירה אחת, יש שלוש לבת אחת.
ברור שזה הבחירה מאוד יפה.
מה הספק? כנראה שבעברוי השיעור הוא נטול, הוא שיקור, צריכים להתייחס לזה. כי אחרת השאלה לא הייתה עולה. אבל בבית זה, יו זיין, שאני אקח לך. בבית זה, יו זיין, יש אור ירוק. הכל טוב, ואולי שענך טרום, תבלי תשיר, או תבלי בת, ומה שאת רוצה. וכאן, אולי ריבוי שירים מהווה בעיה. וגם למסקנה שהגמרא פוסקת, שממעטים את הקצירה, הדיוק הוא שאם יש גבול עם שתיים וגבול עם שלוש, אסור לקצץ את השלוש, כי יש בעיה בבושים. זה רק כאן שיש כאן עימות בין שני גורמים. פחות קצירה, פחות שיר. שיר, קצירה, מעשה, שיר, שיר, מעשה. אבל אם יש אותו מעשה וריבוי שיעור, אבל לפי הגמרא בבית זה צריך להיות מותר, כי תמלא, תבשל, תעשה מה שאתה רוצה. זאת השאלה שכל הראשונים מעלים מהגמרא בהלכות. אני חייב לומר שאני מאוד, כמובן, אני בא כאן, שוב פעם, כדי לתת לכם את התמונה, שאכן אסור להרבות בשיעורים. זה רק בביצה י"ז שתוספת הבשר תשביח את ה... זה כבר לא חילק בין הסוגיות, החילוק הוא טכני. מי שמקצץ יותר פירות, הוא לא ישביח. השלוש לא ישביח את השתיים הבסיסי. אני מאוד מאוד מופתע מהשקט, השתיקה בראשונים. אמרתי לכם כבר, כל פעם שיש סתירה בין שני מקרים בש"ס, אפשר לפתור את הסתירה בשתי דרכים כלליות. או שיש הבדל בין התחומים, וזה הבדל שגם הרשב"א וגם הר"ן דוגלים בה, שביצה עוסקת ב... ומנחות עוסקת בשבת, וגם הרשב"א וגם הר"ן, שאלה ביניהם היא שאלה משנית, אבל שניהם טוענים שבשבת אסור לרבות שיעורים, ויונדף מותר, מסיבות שונות. אבל יש דרך אחרת לחלק, לא בין התחומים, שזה שבת וזה יום טוב, אלא בין המקרים, ספציפי. שכאן בביצה אתה מוסיף כמות. שם אתה מוסיף גופות, עוד פירות, עוד... זה נפקא מינה, זה החילוק של אור שמח. אנחנו לא ניכנס כי נרצה קודם כל להציל לכם מידע, אולי נגיע לכך גוף אחד ברעה. אבל יש מיליוני דרכים, זאת הדרך הכי טובה, זה בולט, זה אור שמח מלא את זה, זה כל כך הגיוני. לולדים מסתפינו, לא מבין אותם. מה בכלל השאלה ממנחות? אני מרגיש שמשהו חסר בסוגיה. זה כל כך פשוט, אני צריך להיות גאוני. לחלק בין תוספת שיעור של בשר ושל פיתות, ובין תוספת, אפשר לא לחלק, אבל לפחות שמישהו יגיד אותו. זה מעניין אותי, אנחנו... זה חשוב, אבל יותר חשוב לי להציע לכם את הסוגיה הקלאסית, במקום ללכת על איזו סטייה צדדית, אבל... זה מאוד מעניין, כדי שפשוט תבינו, כל פעם שיש סתירה בדרך כלל, שאני מחלקים בין התחום, זה שבת וזה תפילין, זה ציצית וזה... או שאפילו מדובר באותו תחום הלכתי, הפרטים שונה, שם אתה כותב ככה, ושם אתה כותב ככה, זה פשוט להיות רגישים לכך, וגם משום הראשונים לא מחלקים. אוקיי, יפה. עכשיו הלמדנות מתחילה. עכשיו אנחנו עומדים מול הלמדנות. מה טוען הרשב"א? עקרוני, ריבוי בשיעורים מותר או אסור?
מותר
מ...
הקלה כזאת, בגלל
שאני משנה. לא, תחדד. מותר, אבל... חד, אסור, מדרבנן. אסור מדרבנן. מן התורה מותר, אסור מדרבנן.
גם בשבת.
גם בשבת. ואז, מכיוון שמדובר ביסוד הרבנן, אז ייתכן מצבים שאני מכיר. מהם שני המצבים שהקיעו דרבנן, מכיוון שכל הנושא של ריבוי שיעור, גם בשבת, גם ביום טוב, רק דרבנן. הדוגמה אחת, איפה שרבנן הקילו. בית זה י"ז, למה הקילו בבית זה י"ז? שמחת ים טוב. לא כל נפש, כדי שאדם יחבר את היום טוב בצורה טובה ונעימה. ומה הגמרא השלישית, כבר רביעית, שטרם נכנסנו לתוך הדיון? מתי עוד הקילו שאפשר להוסיף בשיעור גם בשבת, לא רק ביום טוב? מילה. אומרת הגמרא בערבין סמכת, שהוא ינוקא דשתפך מיבי, היו הרבה מים שפוכים, יש הרבה מקרים של מים שנשפך, דשתפך מיבי, ושאלו, אולי נוסיף מים, נחזור לגמרא לפי הר"ן, שאלה הגמרא, אולי יש פתרון להוסיף מים לאמא. אמא היא חולה, אז לאמא מותר בשבת להכין מים, ולהוסיף מים לתינוק שלא חולה, שיש בו סכנה, זה כבר אסור לחמם לו מים, אבל אם נוסיף מים לקומקום של אמא, אז יהיה בסדר. נחים לי אגב אימי, לפי גרסה הבסיסית, כמובן דילגתי על מילה אחת של נחי. זאת אומרת, לפי הרשב"א המצב יחסי נקי. ריבוי שיעורים, תקשיבו היטב, עכשיו אני מחדק קצת את הלמדנות. ריבוי בשיעורים אינו אסור מן התורה. למה? אני מתחיל לחדד, כי זה אותו מעשה. למשל, מי שיאכל כזית מצה, איזה פעולה הלכתית הוא עשה? אכילה. מי שיאכל שתי כזיתים מצה, איזה פעולה הוא עשה? אכילה. זה אותה אכילה? זה נחשב אכילה אחת או שתי אכילה? מי שאכל הרבה הרבה, זה אותה מסע אכילה או שתי מסע אכילה?
לא, זה לא חצי שיעור, זה אותו מסע.
זה אותו מסע. זה התוספות, זה התוספות המפורסמת בראש השנה. למה אין בל תוסיף למי ש... אני לא יודע מי שאכל יותר מדי מצה, אבל בואו נתאר לעצמנו שיש אדם שאכל יותר מדי מצה, למה הוא לא עובר על בל תוסיף? והתשובה פשוטה, בל תוסיף, כפי שאמרתי לכם, זה עניין של מספרים. שיש כאן מספר מינים בלולב, מספר בתים בתפילין, מספר ציציות, אז אתה מוסיף מספר, במקום ארבע יש לך חמש, במקום... שיעור הוא לא מספרי, הוא לא כמותי. שיעור הוא כמות מינימלית כדי להגדיר מעשה. התורה מחייבת אותנו לבצע כמה מעשים, היא גם אוסרת עלינו מעשים, ואני צריך לקבוע מה נחשב מעשה, מה לא נחשב מעשה. איזה כמות חומר נדרשת כדי להגדיר את המעשה כמעשה? מה נחשב מעשה אכילה? מה נחשב מעשה ביה? מה נחשב מעשה בישול? צריכים להגדיר את המעשים, לא רק להגיד שמעשה אסור. אז איך להגדיר אותו? אז איך ההלכה מגדירה, למשל, מעשה אכילה? שיעור שלו כזית, אבל מישהו אחר כזית, מישהו אחר מאוד כזיתים, אז הוא ביצע אותו מעשה אכילה. אז תראינו השבעה אותו דבר פה. מי שבישל בשר X, ומי שבישל בשר X פלוס Y, זה אותו בישול, עשה מעשה בישול אחד, מכיוון שעיקר בישול נועד ליום טוב, אין איסור מן התורה. חכמים גזרו, מכיוון שחכמים גזרו, הם אמרו והם אמרו. בביצה שמחת יום טוב חכמים הקלו, בערבין שמחת חכמים הקלו, כי זה מילה וכולנו יודעים שמילה עצמה דוחה שבת, כאן מדובר במכשירי מילה שאינו דוחה שבת, אבל מכיוון שזה כבר מותר מדין ריבוי בשיעור, אז זה רק איסור דרבנן, אז בואו נתיר גם אותו. ובשבת רגיל, כשאין מילה ושזה לא יום טוב, חכמים אסרו. כך תורינו הרשב"א, וזה הכי נקי. כך הרשב"א מתייחס לגמרא במנחות ערב. אוקיי? מי חולק על הרשב"א? הר"ן. מה השיטה של הר"ן? ריבוי בשיעורים אסור דאורייתא. אסור דאורייתא בשבת. ביום טוב מותר לא בגלל החלטת חכמים להקל. למה ביום טוב מותר? כי אוכל נפש ביום טוב מותר. ולא דחויה, אלא הודחה. ושוב פעם...
בשבת
אסור מהתורה? כן. ואז לעשות את הסיכום, לפי הר"ן, ביצה י"ז יש היתר, כי כל בישול הודחה, אז אפשר לבשל ליום טוב וגם אפשר להוסיף בישול. בשבת רגילה, מנחות סמך ד' אסור. גם אם אתה מבשל או קוצץ וקוצר לצורך חולה אסור לך לעשות יותר מדי, כי זה שבת, וריבוי שיעור אסור מן התורה, ואין את הדין של חוטבה. וטוען הר"ן, חידוש, עוד נחזור אליו, שפיקוח נפש בשבת זה לא הוטשר, זה דחויה. אז בשבת, מי שמבשל עבור חולה, זה לא הוטשר, זה דחויה, אז אי אפשר להוסיף. בימטף, מי שמבשל לצרך ימטף זה הוטשר, מכיוון שזה הוטשר אפשר להוסיף, כמובן ננסה לחדד ולהסביר את כל הדיונים האלו. איזה גמרא נשארת בעיותית לפי הר"ן? לא ביצה י"ז, שזה ימטף, שזה הוטשר, ולא מנחות סמך דלת, מי שקוצץ עבור, קוצר עבור חולה, שזה דחויה, פיקוח נפש, ואי אפשר להוסיף שיעורים לפי ההיגיון של הגמרא. איזה גמרא נשארת בעיותית? לא כל כך, כי זה שם ירבה בשבילו, הוא יכול להבין אותו, זה בימטף, זה...
מילה.
ערבין סמכת. איך אפשר? מה ההצעה הזאת שנוסיף לחמם, שההוא ינוקה לשטף החמים, והתינוק זקוק למים חמים, ואסור בשבת, אז בואו נוסיף קצת מים למים של האמא. אז איך הר"ן מתרץ? גרסה. ובמה מדובר? לא חשבנו להוסיף מים בשבת, כי זה שבת, ובשבת ריבוי שיעורים אסור. מה הייתה ההצעה? להוסיף מים על ידי גוי. אם נסתכל בגמרות שלנו, בגמרות וילנשה שלנו, יש את הגרסה כבר של הבהר. ההוא ינוקה, ישתה פחמים, שואל את הגמרא, מה נעשה? אולי, אומרת הגמרא, נחים לי נחרי אגב אימא. להוסיף מים למים של האימא, זה ריבוי שיעורים שאסור בשבת מן התורה. הצעה הייתה, אמירה לנחרי ותוספת שיעורים. זה הגרסה של הר"ן, זה כמובן זה כבר מופיע בגמרות שלנו, אבל זה מחלוקת בראשונה. אוקיי, אז זה רק השיטות. מבחינת הגמרות, השיטות, לא התקדמנו כל כך מבחינת הניתוח. יש שלוש גמרות, איך אתה מסתדר איתן? יש שלוש שיטות, השיטה המינורית, בשביל זה... איזה דיבר שני,
זאת אחת. הרבה אחד ממש לא מכיר את
הגמרים
האלה.
שנייה,
תודה. ריבוי שיעורים. הריטב"א טוען שזה אסור מן התורה לגמרי, והוא מסתמך על הגמרא מנחות סמך דלת והגמרא בביצה אבל לפעמים שזה אסור לגמרי. רוב ראשונים טוענים שזה מותר בצורה זו או אחרת, לא תמיד, אבל יש יותר ביום טוב לפחות. השאלה, מה תעשה עם הגמרא במנחות סמך דלת, שזה מהווה פעילה? אז הרשב"א טוען מותר מן התורה, אסור דרבנן. ואז, מתי הקלו? יום טוב ומילה. מתי החמילו? שבת, שזה מנחות סמך דלת. זה הרשב"א. הר"ן טוען שלא אסור מן התורה, נחל סמך דלת בשבת, יום טוב, אוכל נפש נחשב קוטרה, אז הכל מותר, גם זה נסביר. ערבין, שזה שבת, ניסינו לעשות על ידי נחרי, כי אחרת אין היתר ואין פתרון של תוספת בשיעור. זה פשוט השיטות. אנחנו נצטרך להסביר את הדיונים, וזה מביא אותנו לחלק הלמדני של הסוגיה. כן, הנה. לא שמעתי את מה?
אם הסוגיה בערבין מדברת על ידי נחרי, למה צריך ריבוי שיעורים
ואי
אפשר
פשוט לומר? שאלה מפורסמת של ביקי ואגר. יפה. שאלה מפורסמת של ביקי ואגר. נראה. יש תשובה מפורסמת של החתם סופר שאולי נגיע לה. אבל זאת אחת מהשאלות הידועות בסוגיה. כן.
לפי הרשב"א, לפי קצירה בשבת.
ביקי ואגר בערבין, כן?
לפי הרשב"א, כן, שהוא אומר שזה רק איסור מדרבנן.
כן.
בשבת לצורך חולה, נכון? אז... ברור שהקלו ברבנים לריבוי שיעור.
לא. זה פיתוח נפש. אני לוקח את הריבוי שיעור לא לצורך חולה. בגמרא במנחות, אני לוקח את הפרי השלישי לצורך חבר. זה ברור, מי יש פיקוח נפש, אני צריך להרבות בשיעורים, אני עושה את זה ישר. אני קוצץ שתיים, החולה זקוק לשתיים, אבל עכשיו אני רוצה לקצץ איזה גבעול שיש שלוש, כדי לקבל עוד פרי. ברור, ברור. אוקיי. אתם כבר יודעים, יש מחלוקת, ניגשים למחלוקת ראשונים. שאלה ראשונה ששואלים, איזה שיטה זה הכי הגיונית הכי ברורה. כמובן, אולי אני אדבר, אני אקדים קצת, כמובן, יש לנו שני מוקדים. צריכים לדון במוקד הראשי, המחלוקת היסודית בין הר"ן לבין הרשב"א, אין ריבוי שיעורים מוגדר. נוציא את המחלוקת, יש מחלוקת אחת, ריבוי שיעורים לפי הרשב"א מותר מן התורה, בדרבנן גזור, אבל מותר מן התורה, לפי הר"ן אסור מן התורה, נצטרך לנתח את המחלוקת הזאת. ובגלל שיטת הר"ן במחלוקת הזאת, הוא נאלץ להגיד עוד חידוש, הרשב"א לא נאלץ להגיד, מה החידוש השני של הר"ן? למרות שזה אסור, ביום דוף זה מותר בגלל חוצ'רה. בגלל שאוכל נפש וחוצ'רה, אבל כשאני דוחה שבת עבור פיקוח נפש, אז אני לא יכול לבוא בשביל כי זה דחויה. שהשאלה של חוצ'רה ודחויה משפיעה על ריבוי שיעורים. לפי הרשב"א אני לא מחלק בין שבת ליום דוף במישור העקרוני, שניהם מותרים, רק דרבנן גזרו, והחליטו מתי לגזור. לפי הר"ן, מכיוון שאני אוסר ריבוי שיעורים, אני חייב לפתור את האיסור על ידי המושג הזה של חוצרה. אז יש כאן שני חידושים מרן, נצטרך לדון בכל חידוש כשלעצמו, וכמובן נצפה שהחידוש אחד יעובר לחברה. מה שנגיד כאן אולי ישפיע על הפתרון השני. אוקיי, איזו שיטה רשב"א ור"ן יותר הגיונית? לא מוסרית, לא נרטיבית, אלא הלכתית. איזו שיטה יותר מובנת, כבר הזכרתי? הרשב"א. תוסיף כמה שיעורים שאתה רוצה, זה אותו מעשה. כל הש"ס, ככה אומרים, עוד כזית, זה מינימום. מינימום כזית, עכשיו תשאכלת. אז מינימום בישול, זה ככה וככה. מינימום, מינימום, מינימום. אבל אין שיעור למעלה. כפי שאמרנו ברב תשלין, שם זה לא פעולה, אבל... אין שיעור למעלה, שיעור זה בסיסי, כמות בסיסית מינימלית כדי לבצע מסע אכילה. ככל שתוסיף, נחשב אותו מסע אכילה גם כאן. זה שהוספתי עוד אוכל, זה לא שנחשב שבישלתי ועשיתי עוד מסע בישול. זה שהיה עוד פרי, זה לא... וגם פיזי, אני קצרתי רק את הגבעול, רק את העוקץ, לא את הגבעול, את העוקץ, שממנו יוצא שלוש פירות, אז זה לא נחשב עוד פעולה. כיוון שלא עשיתי עוד פעולת בישול, עוד פעולת אפייה, עוד פעולת קצירה, אני לא עובר שום דבר, מדרבנן גזרו, והם החליטו מתי להפעיל את האיסור. ממילא, הלחץ הוא על הרע. איך להסביר שיטת הרע? למה ריבוי בשיעורים אסור לפי הרע? זאת הדרך להיכנס למחלוקת. לאתר ולבודד את השיטה הפשוטה, שים אותה בצד, אז לא נסעות. אני לא מבריק, אני לא אדם גאוני, קשה לי לחשוב על שני דברים ביחד. אני אוהב לחשוב על דבר אחד, בצורה דרגתי. זאת הדרך לחשוב על נושא אחד ולא לחשוב על המון נושאים. כי אחרי זה מבלבל לך את המוח. אתה מנסה, כן, מחשב זה המכונה הכי הכי חכמה בעולם והכי הכי לא, טיפשית בעולם. כן, המחשב יודעת לעשות פעולה אחת פשוטה, אבל היא יודעת לעשות מיליוני פעולות תוך חצי שנייה. ונראה לנו שמאוד מאוד 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 חכם. הוא מאוד מאוד לא חכם. המחשב זה המכונה הכי טיפשית בעולם, הוא לא יודע כלום. אבל הוא יודע לעשות דברים קטנים ברצף. אני רוצה להיות מחשב, אני לא רוצה לעשות יותר מדי, אבל עושה אותם טוב וברצף ובסדר. אוקיי? יפה. תן סברה להר"ן. למה לפי הר"ן מי שמוסיף עובר? נו, מה אתם חושבים? מה יכול להיות הסברות לפי הר"ן? מה הסברה הפשוטה בר"ן? מה הסברה היותר חדשנית בר"ן? צריכים להסביר למה לפי הר"ן. מי שניקח את הדוגמה הכי קשה, מי שקוצר, מי שקוצץ את העוקץ. יש שלוש פירות, עשיתי קצירה אחת, לא עשיתי הרבה מעשה קצירה. אז למה אני עובר לפי הר"ן? אני דוחף, עשיתי פעולה אחת, עשיתי פעולה אחת. מה?
יש לנו
תוצאה בעצם. אז אופציה אחת, בואו נציע את שתי אופציות לפני שנחדד אותן. אופציה אחת, מה ששקט, רואים? חידוש בהלכות שבת, שבשבת, ביום טוב כמובן, באיסור מלאכה הגעתי לתחום מאוד מאוד מיוחד בהלכה. בדרך כלל, מה הקדוש ברוך הוא אוסר? פעולה. אם לא עשית פעולה, לא עברת. ואם עשית פעולה בלי תוצאה ותיקון, אז גם הרווחת. לא משנה מה הרווחת, מה עשית, איך קידמת. עשית פעולת אכילה. גם אכלת מצה וזה גרם לך ככה שלשול. עשית מעשה אכילה, גם אכלת נבילה ולא נהנית, עשית מעשה עשה. הקדוש ברוך הוא עושה פעולות. בשבת מה הקדוש ברוך הוא עושה? לא פעולות, אלא תוצאות. איך אני יודע? מחשבת. מחשבת, מה פתור בשבת? כשאין פעולת תיקון מקלקל, תיקנתי משהו, רק מלאכה חשובה במשכן, שאמורה לתקן משהו, לקדם משהו. אפשר לומר שזה הציר המרכזי של כל מלאכות שבת. ליטל כבר מדבר על כך, מה הקשר בין האיסור, אם האיסור מושתת על הפעולה, או שבשבת עיקר האיסור הוא על התוצאה. אפשר לראות זה אפילו בדיון של אבות ותולדה. פחות או יותר, מה זה תולדה? דרך להגיע לאותה תוצאה, אבל בדרך פעולה אחרת. פחות או יותר. זה ייתכן שמדובר פה בשאלה מאוד מאוד יסודית. ייתכן, שפעם נצייר אותו בצורה מאוד לוגיקה. הרשב"א טוען, למה ריבוי בשיעורים לפי הרשב"א מותר? כי זה פעולה אחת. אז אני חייב להסביר את הרעיון. אז אופציה ראשונה, מה ששקד טוען, באיסור שבת, אינו תלוי בפעולה, נכון? אם אני שוקע פעולה, עשיתי פעולה קצירה, פעולת בשביל אחד. אבל איסור שבת הוא איסור של תוצאה. ואם קצרתי שלוש, אז התוצאה עם שלוש פירות שנקצרו, כי אני קוצר את הפירה. כמובן צריכים לשאול בזה לדיון של הר השמח, על מה הפעולה, על מה אני עושה את הפעולה. אני קוצץ עוקץ אחד, אבל אני, הקצירה היא על הפירות. אז אני קצרתי שלוש פירות, יצרתי תוצאה של שלוש פירות שנקצבו. אז יצרתי מצב של הרבה בשר, הרבה מים, הרבה תוצאות. אז גישה אחת ברן, שהרן מסכים עם המשפט. אתה צודק, הוא ביצע מעשה בישול אחד, מעשה אפייה אחת, חימום מים אחד, אלא שהוא גרם ליותר אוכל מבושל ויותר פת אפוי ויותר מים מחומם, חמים ויותר... אז... ובזה יש מחלוקת בין הר"ן לבין הרשב"א. המחלוקת בין הר"ן לבין הרשב"א, וכך נהוג להסביר. זאת הדרך המלך, מה ששקד אמר. דרך המלך הוא לומר ש... כן, אני יודע, אולי יש מישהו פה שיהיה ראש ישיבה מפורסם באיזשהו שלב, ותלמדו שבת, ותכניסו את החבר'ה לשיר פתיחה, ותנסו לחדד ולבליט את הנקודה הזאת. אז תגיד, השאלה הזאת, אם בשבת אנחנו מתמקדים בפעולה, או ממקדים בתוצאה, זה מחלוקת ידועה בין הרשב"א לבין הר"ן. האם ריבוי בשיעור זה ממש נפקמינה מרכזית, נפקמינה ברורה. פעולה אחת עם תוספת במישור התוצאות. האם יש דרך אחרת להבין את הר"ן? שהאיסור בתוספת שיעורים, שבת ויום טוב, הוא לא בגלל שהאיסור הוא תוצאות, אלא... מה? עשוי את זה, מה? שתי פעולות. האם בכך שבישלתי יותר ואפיתי יותר, למרות שפיזית עשיתי פעולה אחת, מכיוון שיש כאן כמויות ויחידות שונות, כמובן נצטרך להגדיר מה זה כמויות שונות, למרות שפיזית עשיתי פעולה אחת, זה נחשבת הרבה פעולות. וזה הדרך השנייה ברק. דרך השנייה ברן, זה לא שאני אומר, יש פעולה אחת, אבל בכל זאת אני חייב על התוצאות. זה שבישלתי יותר, ואפיתי יותר, וחיממתי יותר, וקצרתי, למרות שפיזית עשיתי פעולה אחת, אבל בשבת צריך לחשוב איך אני מגדיר פעולה, איך אני מגדיר פעולה. הרי זה אחת מהמחלוקות בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, אם אין כוונה, זה עכשיו פעולה שלך. דבר מתכוון, דבר שלא מתכוון. אני לא מודד פעולה רק לפי האנרגיה הפיזית שהבאת. אני מודד לפי החפצים שעליהם ביצעתי את הפעולה. וכאן אני ביצעתי את הבישור גם על אוכל של ים טוב וגם על אוכל של חול.
שתי פירות שמותרות לי, כי זה פיקוח נפש, אבל פרי שלישי שאסור לי, כי הוא לא בחוץ לאכול נפש. וזה נחשב כאילו עשיתי פעולות שונות. ואז האיסור הוא לא, יש פעולה אחת, אבל בכל זאת יש עוד תוצאות, אבל עשיתי פעולות שונות. זאת אומרת, ברשב"א, אם באמת נפתח את הרשב"א, שיטת הרשב"א, תקשיבו את זה, זה כל פעם חוזר. זאת אומרת, שיטת הרשב"א מיוסדת על שתי הנחות. הנחה אחת, עשיתי פעולה אחת, הלכה שנייה, והאיסור הוא איסור פעולה. אם אני מצרף שתי הנחות, שביצעתי פעולה אחת, והאיסור תלוי בפעולות, מה עושים, אז אני מגיע ל...
לא, אני חושב שפעולה אחת שווה לפעולה אחרת.
מה?
כאילו שאין הבדל בעקב פעולה.
כן, פעולה אחת, וזה ראשון. הרי אני יכול לחלוק הלכה משניים, אני יכול להסכים עם ההלכה הראשונה. יש כאן פעולה אחת, אבל הוא חולק על ההנחה השנייה. הגישה השנייה, מקבל את ההנחה השנייה, סור פעולה, אבל ביצעתי פעולות שונות, כי הפעולות מתחלקות. זאת השאלה היסודית ברן, והשאלה הזאת תנחה אותנו, תנחה אותנו במשך כל השאלה. טוב, אני אנסה לחדד אותו דרך היישומים, אבל זאת השאלה ברן. בואו ננסח אותו בצורה קצת יותר חריפה. מי שקוצר שלוש פירות מעוקץ אחד, האם נחשב שהוא עשה מעשה קצירה אחת ובכל זאת הוא חייב? למרות שהוא ביצע פעולה אחת ובכל זאת הוא חייב? כי למרות שהוא ביצע פעולה אחת, בתוצאות, יש הרבה תוצאות, ויש תוצאות המותרות לו, אותן פירות הנחוצות לאכול נפש, ויש פירות אינן נחוצות לו, אז למרות שאדם הזה באמת לא ביצע שתי מעשי קצירה, אבל בכל זאת הוא חייב בשבת. או שאני אפי הלכה מסתכל על אדם הזה כאילו הוא קצר פעמיים. הוא קצר קצירה מותרת וקצר קצירה אסורה. אדם שבישל ביומטוב, כמובן נגיע למה ביומטוב מותר. הוא בישל אוכל ליומטוב, בישל אוכל לחול. אני אומר, בתוך אותו סיר. אני אומר, הוא ביצע בישול אחד, אבל מכיוון שהוא גרם לתוצאות איסור, בנוסף לתוצאות היתר של אוכל הצריך ליומטוב, הוא עובר. אז אני אומר, למה ברגע שהוא שם עוד בשר, אז הוא כאילו ביצע עוד מעשה בישול. כן, יעקב, אחר כך.
בעצם,
אני
חושב שזה לא שהוא עשה שתי פעולות, אלא שהוא... הפעולה מוגדרת על ידי התוצאה, והפעולה עצמה יותר גדולה. הקצירה שלי, אם יצא ממנה שלוש דברים, היא קצירה יותר משמעותית, היא קצירה יותר גדולה, לא קצרתי פעמיים בסופו של דבר. כן, קצרתי...
אני שומע איזה תת-חידות. אם זה בגלל שאני מפצל את הפעולה, אני אסביר פדגוגי, כי אני מעדיף לפצל את הפעולה, כי זה כאילו, אני חידות, זה קיצוניות יותר. אני יכול לקחת עמדה אמצעית, שהפעולת הבישול עצמה משתנה. זה הופך להיות לא פעולה שמוגדרת יעקב כפעולה מותרת, אלא זה קצת יביא אותנו לשאלה איך אני מתיר אותה בגלל הותחה ודחויה. כן, הילה.
גם נגיד,
בכלל
לא בפרט אחד, אבל נגיד שהוא
יש פה
יותר מדי תוצאות, אז אני בכלל לא מובן
מאליו. נכון.
שסיר גדול זה כמו שאנחנו
אומרים בשחיטה לצורך. נכון, נכון, נכון. זה מה שאור שמח טוען, ששחיטה ברור שאין תוצאה נוספת, כי אתה לוקח אותה הנשמה. כי האיסור הוא נטילת נשמה. חלק מזה להגדיר מה האיסור. אז זה שאתה שוחט בהמה גדולה, זה לא תוצאה מורחבת, זה אותה נשמה. אתה לא חייב על שחיטת בהמה, אתה חייב על לקיחת נשמה. וזה אותה נשמה בבהמה קטנה ובבהמה גסה. אבל כאן בפירות ובבישול, יש יותר כמות שנפשלה ויותר כמות שנקצרה, ואז אני עושה לפי. הנה, איך הוא נכון לכאן? ארון, כן? כן, אני, זה בעצם מביא אותנו תמיד הראשונה, כן. אז ארון מעלה מה שהילר אמר לפני כן. מה נפקא מינו בין שתי הדרכים ברן? כן, כדי לחדד את שתי הדרכים ברן, יש את השיטה של... נתחיל פה. ריבוי בשיעורים. הרשב"א מתיר, פעולה אחת, והפעולה הזאת מותרת כבר, מדין אוכל נפש, מדין פיקוח נפש, וזה מותר. לפי הר"ן, אסור. למה אסור? בר"ן יש שתי הבנות. פעולה אחת עם תוצאות שונות, התוצאת היתר, תוצאת האיסור, או שזה נחשב הרבה פעולות, פעולה אחרת, זה משנה את אותה פעולה, זה מה שיעקב אמר. כרגע אנחנו לא נחדד את הדיוקר. מה נפקא מינה בין שתי הבנות ברא? איך נדע מה רן סבא? אז כאן יש לחשוב על כמה נפקא מינות, אחת, שתיים, שלוש, והשלוש כבר יביא אותנו בחלק השני, בחלק אחרון, בקצר של השיבה. הלל שאל, לפי הרן, שוב פעם, זה תרגיל טוב לראות איך לקבל למדנות מבקיבי אגר, כי בקיבי אגר לא מדבר במונחים של הרב חיים, אבל אם יש לך כבר מסגרת ואתה יודע את התמונה, זה מאוד מאוד למדני וזה מאוד קשור לסוגיה. לפי הרן אסור, מן התורה. זה איך הרן מבין את הסוגיה בערבין, מה הצעה? לא להוסיף מים, כי תוספת מים אסור מן התורה, אלא להוסיף מים לקום מקום של האמא על ידי נחרי. שואל בקיבי אגר. אם משתמשים בנחרי, אז מה ההבדל בין נחרי שיחמם מים עבור התינוק, לבין נחרי שיוסיף מים לאמא עבור התינוק? זה אותו דבר. אז אם כבר יש נחרי בתמונה, אז נבקש מנחרי לחמם מים עבור התינוק. סך הכל, לפי הרן, אין הבדל בין חימום מים בשבת, שזה אסור מן התורה, לבין חימום מים על ידי ריבוי בשיעורים, שהוא גם אסור מן התורה. והרן, ריבוי בשיעורים אסור מן התורה. כל ההתר של הערבים זה בגלל שיש נחרי לפי הרן. אז אם יש נחרי, נבקש מנחרי לחמי מים. מה ההבדל אם נבקש מהגוי לחמם לי מים, או להוסיף מים למים של האישה? בשניהם יש איסור דאורייתא. ואני עוקף את האיסור דאורייתא בגלל שיש נחרי. אז אם כבר יש לי את הנחרי, שהנחרי יחמי מים עבור התינוק, עבורי, ולא רק להוסיף מים לי. מה הרווחנו לפי הרן, אם יש כאן נחרי? זאת השאלה של הלל. והשאלה הגדולה שבקיבי אגר. אז החתם סופר, והמנחת חינוך שחי לפני בקיבי אגר, שניהם כאחד טונים, תקשיב למתודיקה, מתודיקה כאן זה מאוד מאוד חשוב. אף על פי, זה מאוד חשוב, שלפי הרן, ריבוי בשיעורים אסור דאורייתא, ריבוי בשיעורים אינו אסור באותה מידה של מעשה חילול שבת קלאסי. הוא דרגה נחותה יותר, פחותה יותר. זה לא אותו איסור, לא אותו חומרה.
זה לא סקילה.
אין עונש. אולי אין לה, זה רק אסור מן התורה. החתם סופר קורא לזה חצי שיעור איכותי. כרגע לא מעניין, או שלא מעניין אותי, אבל כרגע לא נתקב על הפרטים. מי שעושה מלאכה קלאסית, חסידית, וואו, סקילה, איסור, לאו. מי שמרבה בשיעורים, אסור מן התורה, אבל סוג בית של איסור. איסור בלי סקילה, איסור בלי לאו. תלוי איך אתה מנסח אותו. הנה האיסור בישול, הנה האיסור ריבוי. אז בכל זאת עדיף. בלי נחרי אין מה לדבר, שתי מסורים מן התורה, אי אפשר. אבל הנחרי הגיע, ברך הבא. להזמין אותו בשבת. בסדר, ברך הבא, אבל לא ביום טוב. הנחרי הגיע, הוא יחמי מים, אז שיעשה את האיסור הפחות חמור של ריבוי בשיעורים, ולא את האיסור הקלאסי של חימום מים.
אין לו בכלל איסור, אז לא משנה.
מה?
אין לו בכלל איסור לגוי.
לא, אבל יש איסור להגיד לו את זה, לא לנחרי. אז אני מבקש מנחי לבצע את האיסור הפחות חמור.
ואם אני אמרתי לו בפה מלא לעשות איסור חמור, אז זה כאילו, בשבילי זה, האיסור שהוא עשה זה כאילו...
זו שאלה בריאה לנחי. יש שאלה מפורסמת שלא ניכנס לזה, שזה גם נוגע מאוד מאוד, זה הגישה של בחנן, למה אמירה לנחי אסור? מדרבנן. גישה אחת שזה אסור בגלל שאנחנו עכשיו השליח שלי, למרות שאין שליחות לגוי, יש שליחות מדרבנן. אז אם אני אומר לנחרי לבצע את הפעולה בשבת, אז כאילו ביצעתי את הפעולה מדרבנן, וזאת הסיבה שזה אסור. או אמירה לנחרי אינו אסור בגלל שהוא שליח שלי, עצם האמירה אסורה. בגלל דבר דבר, אתה לא אסור לך להזכיר את המלאכה בשבת. נפקא מינה, יש שתי נפקא מינה. אם יש איסור, אמירה לנחרי, תגיד לו לפני שבת לבצע מלאכה בשבת.
אם הבעיה זה השליחות, אז לא משנה. הבעיה זה אמירה, זה אמרתי. וגם ההפך, מה אמרתי לנחי בסוף השבת, שיעשה פעולה אחרי שבת. אם הבעיה זה אמירה, יש בעיה. הבעיה זה הפעולה. אז זה קצת נוגע, וזאת הדרך שבחרנו לצאת מהתמונה, אבל אנחנו לא עוסקים באמירה לנחי עכשיו. אנחנו עוסקים עכשיו את גורי שיעורים. תסתכל על הלוח. איזה גישה ברן אומרת, ריבוי, שיעורים, אותו, איסור, לא משנה. זה אסור לגמרי, מוחלט, מי שמוסיף בישול, מי שמוסיף חימום, מי שמוסיף פת, מי שמוסיף פירות, כאילו הוא ביצע שתי מלאכות. וזה אותו איסור. ובאיזה גישה אני אומר, אוקיי, זה אסור, אבל זה לא בדיוק האיסור הקלאסי, זה משהו נכון. איזה גישה לכך אתה מסופר? הוא לא ניסח אותו במונחים בריסקאיים, אבל אם אני נכנס לתוך הראש של החתם סופר, שהוא ראה ריבוי בשיעורים, ולדעתו גם הרן, שהוא ראה ריבוי בשיעורים כאיסור, אבל פחות אסור. איזה גישה, איזה מודל הוא בחר? שתי תוצאות. המודל הזה. אם אני אומר, וזאת הסיבה יעקב שאמרתי מחילה פדגוג, אם אני אומר שריבוי בשיעורים יוצר שתי פעולות, כאילו עשיתי שתי פעולות, עשיתי פעולה אחת, פעולה א' שהיא מותרת, הבישול הבסיסית מותרת, זה עוצר ויאנדו, זה עוצר חולה. אבל מכיוון שהוספתי אוכל, או הוספתי פירוק, כאילו ביצעתי עוד קצירה ועוד בישול, והבישול הנוסף הוא לא קשור לאוכל נפש, הבישול הנוסף הוא לא קשור לפיקוח נפש, ביצעתי קצירה אסורה מהג'ן מן המהג'ן, כי קצרתי פרי שהוא, ברגע שקצרתי עוקץ עם שלוש פירות, כאילו קצרתי עוקץ עם שתי פירות, וזה מותר, וגם קצרתי עוקץ עם פרי אחת, שזה אסור לגמרי, ועל זה אני חייב לגמרי. ברגע שהכנסתי עוד בשר לתוך הסיר, יש את הבשר המותר לצורך ילדף, ויש את הבשר האסור שאינו לצורך ילדף, בישלתי פעמיים. ועל הבישול הזה אני עובר לגמרי, ואני מקבל את העונש המלא. אם אני אומר שגם הרן מסכים, לא, זה לא נחשב שני בישולים, לא נחשב שתי פעולות, נחשב פעולה אחת, אבל בכל זאת בשבת, אתה עובר לא רק על פעולה, אתה גם עובר כשיש תוצאות, והתוצאה אחת היא אסורה ותוצאה אחרת היא מותרת, אז אפשר לחשוב על הגישה של ביקי בגר, ביקי בגר לשלוח את המסופר למנחת חינוך בתשובה לביקי בגר. שלמרות שהריבוי בשיעורים אסור מן התורה לפי הרן, זה לא איסור הקלאסי. המתודיקה הזאת מאוד 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 חשוב, כשיש הרחבה ואני מוסיף איסור, אם זה אותו איסור או ירידה, וזה איסור קצת פחות. זה בעצם שגיע ותורן, ואז אני חייב לחפש את הלוגיקה שתומכת הרחבה או גיוון. זה בעצם מה שאני אומר. אם אני מרחיב את האיסור גם לבישול וגם לריבוי, שאני אומר לא, האיסור רק מבשל, ריבוי לא נחשב מבשל נוסף, אתה נחשב אדם שעובר על איסור כי יצרת יותר מדי תיקונים. יצרת תיקונים המותרים, אוכל נפש ופיקוח נפש, ויצרת תיקונים שאינם כל כך מותרים. אוקיי, בואו נתקדם. אוקיי, נקודה שנייה. מהר, כי הזמן קצת עוזר. מה לגבי חימום מים לפי הרדווה? אני חוזר לשיטת הרדווה, אתה זוכר שלפי הרדווה, הגישה האחרת שלפי הרדווה, ריבוי בשיעורים אסור, אם הוא אסור, למה מים מותר? לפי הרשב"א והר"ן, מים ים טוב מותר, שאלה למה הוא מותר? אבל מותר בים טוב, לפי הרשב"א והר"ן. לפי הרדווה מים אסור. אז למה הביצה, מים אסור ריבוי שלו, למה הביצה י"ז מתיר מים? אז לפי הרדווה, כי זה משפיח, כי אדם לא צריך להיות בפניקה כל הזמן. מה טוען הרעה? מישהו ראה את הרעה שהרדווה מביא בערבים? שאף על פי שריבוי בשיעורים אסור לגמרי, גם בשבת, גם ביום טוב, במים אין בעיה, גם בשבת, גם ביום טוב, דרך אגב. ולפי הרעה אפשר לקרוא את הגמר בערבים בלי הנחרי. למה במים אין בעיה? מה כותב הרעה? אפשר לפתוח את המקורות. גוף אחד. אין דין ריבוי שיעורים בגוף אחד. מעניין. במילים אחרות, כדי להוסיף איסור, צריכים גוף מחלק. גוף אחר מהיחידה המותרת. יש גבול, שתי פירות מותרות, הפרי השלישי אסור, זה ריבוי בשיעורי. יש בשר שמותר לי לבשל, בשר של ים טוב, בשר שאסור לי לבשל, זה מותר, זה אסור.
הייתי
עושה
קוביית קרח למים
שנתחמם,
זה
היה פוסל ואתה רוצה שני גיפור? לא יודע, לא יודע, שאלה טובה. אבל מבחינת הדיון שלנו, זו שאלה טובה. ברור לכולנו, ההבדל בין מים לבין בשר, פת, פיתות, פירות, המקרים שיש לנו. כי המים מתערבב. מי חולק על הרע? הרע טוען שלמרות שריבוי בשיעורין אסור, בעצם הריטב"א, רק כדי שתראו את הסוגיה, וחשוב, חשוב, חשוב, זה לא תוספת, זה חשוב. אני חייב לכתוב את הריטב"א פה. הריטב"א טוען שזה גם אסור בלי היתר של ים טוב. הריטב"א יותר שייך לר"ן. הר"ן והריטב"א טוענים שריבוי בשיעורין אסור. הר"ן מתיר בים טוב, הריטב"א לא מתיר בים טוב, הוא רק מתיר בגלל ההשפחה. נדבר על הריטב"א והר"ן שנגיע לים טוב. הריטב"א הולך עם הר"ן עד הסוף. ריבוי בשיעורין אסור מן התורה בשבת, וגם היתר שלך של ים טוב לא תופס. איך להסביר ביצי י"ז זה השפחה. אז בקבוצה הזו, במחנה האוסרים, יש ר"ן וריטב"א. אז הריטב"א שייך לצד השני של התמלול הזה, לא שמחיתי, מחקתי שם. אז הריטב"א שואל מה לגבי מים? אז לפי הר"ן אין בעיה של מים כי זה ים טוב, ים טוב מתיר ומתיר ומתיר של מים. אבל לפי הריטב"א שהוא לא מתיר בים טוב, אז איך אני מסדר מים? אז לפי הריטב"א מים משביח. והמשביח זה הפתרון היחיד הקיים. כי זה לא תוספת שיעור, זה הכל יוצא לפי ים טוב. אבל לפי הרעה, מים זה גוף אחד. הרעה טוען שגוף אחד אין בעיה. יוצא שיש לנו מחלוקת. צריכים הרבה לוחות היום. אחד ראשונות, אחד אחריו. יוצא שיש ויכוח בין העוסרים. יש המתירים. מי מתיר? הרשב"א. הרשב"א מתיר ריבוי בשיעורים. מבין האוסרים, מי שאוסר ריבוי בשיעורים, שזה הר"ן והריטב"א, כמובן הר"ן מתיר ביום טוב, נגיע לכך, ומי שאוסר עקרוני בשבת זה הר"ן והריטב"א, שאלה מה קורה בגוף אחד. לפי הרעה מותר, לפי כנראה הר"ן והריטב"א שלא חילקו, הריטב"א חילק חילוק אחר במים, הר"ן לא התייחס לזה, אם אסור, אסור גם בגוף אחד. זאת אומרת, אנחנו עומדים בפני שאלה מעניינת. איזה מודל של איסור עוזר לי להבין את השיטה שלו? הרעה ששייך למחנה האוסרים. יש לנו שוב שני מודלים למי שאוסר. אני מוחק את הכל. מי שאוסר. בגלל ש... יש פעולה אחת עם שתי תוצאות. פעולה אחת, שתי תוצאות. או בגלל שכאילו ביצעתי שתי פעולות שונות. עכשיו יש קריפטונאי. כדי להבין סופרמן צריכים להבין קריפטונאי. כדי להבין פלאט צריכים להבין את הכישלון, מתי זה לא תופס. יש לי שני מודלים של איסור, אבל הרעתורים זה הקריפטונאי. זה המצב שהאיסור לא תופס. כל כלל מובן לפי החריג שלו. אתה מבין? זה האיסור. שני מודלים לאיסור. זה מצב שאין איסור. גוף אחד. איזה מודל הכי עולה עם את החריג? זה לא הגע. דבר שיצא מן הכלל, מלמד על הכלל. כל אחד מהרגיל מידות זה לוגיקה קלאסית. דבר שבא מעניינו, דבר שהיה בכלל בעצם מן הכלל, הוא למד על עצמי זה, הוא למד על הכלל כולי עצמי. זה בדיוק הקריפטונאי, מושג הקריפטונאי. מי שרוצה להביא את סיפורי, מכניס קריפטונאי לתוך המעבודה, מנתח אותו, אני יודע מה הכוח לא סיפורי. זה עדכון מודרני, דבר שיצא מנתח.
אז אני רוצה להבין איזה מודל תופס, המודל של... זהו. אז הנה, מצאתי חריג. מצב שווי, ומשווים שמותר כי זה גוף אחד. איזה מודל הכי הולם את החריג? איזה גם?
פעולה אחרת.
פעולה אחרת.
אפשר להגדיר פעולה אחרת על יותר מים, כי אין פה תחום.
המתיעה היא ככה. בכל שאני חייב לפצל את הפעולה, אז כי יש גוף אחד, קשה יותר להגיד שעשיתי שתי פעולות. אבל אם אני רק זקוק להגיד, אין לי שתי פעולות, אני רק אומר שהכמות, יש כמות מים אסור, וכמות מים מותר. ריביתי תוצאות, רביתי תוצאות, כי הרביתי תוצאות, שירים הלמדניים. פעם הבא שאתה שר, כי הרביתי תוצאות עליי, אסור בלתי הרם, אבל הרעש במתיר, חוץ משבת, כן. נשאיר את הזמירות היו לי. אז הרביתי תוצאות, אז גם בגוף אחד הרביתי תוצאות, יש יותר מים, יותר בשר, יותר פירות. אבל אם הפירות הנוספים צריכים לפצל את הפעולות, אז קשה לחלק אותם, כי סך הכל אין כאן כמויות שונות ונפרדה. זאת אומרת, אפשר לומר שהוויכוח הזה בין הרעה לבין, בוא נגיד הריתפה, כי הרעה לא מתייחס לך לשאלה, כי הריתפה לא מתיר גוף אחד, הוא חולק על הרעה. הרעה רצה מתיר מים בצי גוף אחד, הריתפה חולק על רבו הרעה, וטוען לא, למים מותר בגלל ההשפחה, והריתפה נאלץ להגיד משהו קשה בהשפחה, אז זה כנראה גם קשור למחלוקת. זאת אומרת, אני שואל את עצמי, מה נפקא מינה, האם האיסור הוא בגלל ריבוי תוצאות, או בגלל פיצול המעשים, או עיבוי המעשים, הכל. אז נפקא מינה אחת זה רמת האיסור. האם איסור ריבוי בשיעורים זה אותו איסור של פעולה חזיתית נוספת? נפקא מינה שנייה, מה דין בגוף אחד? אם יש דין ריבוי בשיעורים, כשאין יחידות שונות, למרות שיש. בשחיטה אין אפילו גוף אחד, כי שם זה נשמה, זה לא ריבוי, זה אותה נשמה. במים יש מצב ביניים, שיש עוד מים, אבל המים מתרבב, אין גופים שונים. בפירות יש גופים שונים, בבשר יש חתיכות בשר שונים. יש שלוש מצבים, שמה אין מה לדבק, זה לא ריבוי שיעור מכלל. במים יש ריבוי שיעורים מגוף אחד, בפירות יש ריבוי שיעורים בהרבה פירות. אוקיי. השאלה הזאת מובילה אותנו לנפקא מינה האחרונה, וזה נקצר, נדבר קצת על הנפקא מינה, לא כל כך על היישום פה, אני אזכיר ואני ארמז לכך. אה, יפה. אז דיברנו שלפי הרשב"א, הכל מותר לך, הכל שריר לך, אין כאן לא איסור, חוץ מיסוד אחר. לפי הרשב"א יש איסור, וצריכים לנתח למה אסור. בגלל שפעולה אחת היא הובילה שתי תוצאות, ובגלל שיצרתי כאן פעולה אחרת, פעולה נוספת, עוד השפיע על הפעולה. יופי. עכשיו, מה מותר ביום טוב לפי הרע? מה מותר ביום טוב? לפי הרשב"א, הכל מותר מן התורה, הכל אסור רק מדרבנן, הם החליטו מתי לעשות. לפי הרן, יש איסור דאורייתא, איך אני מתיר ביום טוב? אז מה טוען הרן, איך אני מתיר ביום טוב, שזה כבר מביא אותנו לנושא הבא? כי ביום טוב אני אומר, אוכל נפש מותר ביום טוב. זה נחשב ההלכה חוטרה, אין אפילו איסור. פיקוח נפש, טוען הרם, שזה חידוש עצום, לא נחשב חוטרה, אני רק אומר, יותר חשוב, greater than, יותר חשוב מאיסור שבת. היותר החשוב הזה, זה נקרא דחויה. הוא אסור, הפעולה אסורה, אבל אני מתיר את הפעולה. במקום להגיד שהפעולה איננה אסורה, כמובן, האב לכולם, מה המודל לכולם, השאלה הותרה ודחויה, זה תרומה בציבור. אם תרומה בציבור הותרה, תרומה בציבור דחויה, יש שני מצבים בהלכה. כשיש הלכה אחת שמתגברת במרכים, במרכאות, על הלכה שנייה, יכול לומר, במצב הזה האיסור לא קיים, שאני יכול לומר שבמצב הזה אני דוחה, עשה דוחה לא תעשה, בוא נניח עשה דוחה לא תעשה. דרך אגב, הלוגיקה הזאת קיימת בכל השעס, לא רק לגבי מצוות ועבירות. אין אחד במקום חזקה לא אמינים, מי שזוכר את הלימוד הזה, מקידושין סמך דלת, האם אין אחד לא מספיק נגד חזקה, או שבמקום חזקה אני לא מתייחס לאין אחד בכלל, שהוא כאילו לא קורא. אז בעולם ההלכה, כשיש שני כוחות שמתנגשים,
צריכים לשאול, אם זה קלקולוס, זה שואלים מי יותר חזק, או שזה לא קלקולוס, זה אקולוגיה. אקולוגיה הזאת הוא לא קיים, באווירה הזאת, זה דרך טובה להגיד. אם זה קלקולוס או אקולוגיה, מה אתה רוצה ללמוד? אני מקבל את שתי הכוחות, אני שואל איזה יותר חזק, או שאני אומר, באמזון אני לא מכניס שאלה, כי שאלה שהשאלה חלש באמזון זה פשוט לא טובה, זה לא קיים באמזון. אז בשבת, תראין הרן, האיסור שבת קיים, אבל אתה דוחה אותו לפיקוח נפש. ביום טוב, תראין הרן, אין איסור בישול בכלל. כמובן, הרן פסק, כמו אנחנו לא לקח ביותר, אבל זה מחלוקת ידועה במי למי, במקורות, מי טוען, כנראה ש... אוכל נפש ביום טוב זה דחויה, ומי טוען שאוכל נפש ביום טוב זה הוטרה? זה רשי ורמב"ן. המשנה בתחילת פרק שלישי אוסרת צידת דגים ביום טוב. אז הנה, זה מפתיע, אני רוצה לאכול דגים, לא אני יכול לצוד אותם מהבריכה. אז רשי טוען, מכיוון שיכולת לצוד את הדגים לפני יום טוב, אסור לך לצוד ביום טוב. זה רשי ישלם פרק שלישי. למה? כי אוכל נפש מתיר לך, מינימלית, רק את המלאכות שאי אפשר לבצע אותן מערב יום טוב, כי האוכל יתקלקל, אז תבשל את האוכל, אבל צריכים לצמצם, 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 לצמצם אוכל נפש ביום טוב. רק תעשה את המינימום. אין צדדים, דגים מן הביברים, כך כתוב, משנה ראשונה פרקים, על הרמב"ן, רמב"ן מפורסם, שמתי במקורת, נחזור לרמב"ן, רמב"ן טוען, חידוש, זה לא מופיע בש"ס. מה המקור להתר אוכל נפש בש"ס? איזה פסוק? הוא לבדו יעשה לכם, לכל צרכיכם. יש איזה היתר לכם. זה מאוד נשמע כדחוי, יש איסור מלאכה ביד, נתיר לך בגלל שמחס ים. הרמב"ן על התורה מפתח מושג חדש, שהיתר של אוכל נפש בא מאיזה ביטוי? אצל ים טוב לא כתוב כל מלאכה לא תעשו לכם, אלא כל מלאכת עבודה לא תעשו לכם, שמראש היקף האיסור מצומצם יותר. בשבת הכל אסור לך. ביום טוב רק מלאכת עבודה אסורה לך. מה זה מלאכת עבודה? טוען הרמב"ן, או מלאכה שהוא לטווח ארוך, לקצץ עצים, דבר שעושים תיקון ארוך, או דבר שהוא לא ברשותך, אתה הולך ליער, אתה הולך לצד דגים, אבל כל דבר שהוא בעולם שלך, בסביבה שלך, שאתה חי, אז הנה, זה יום טוב, זה יום שלישי בשבוע, אני חייב אוכל, אני חייב חימום, אני חייב מים. לבצע פעולות מלאכה בתוך ההווי שלי מותר. לצאת ולעשות תכנון ארוך, או לצאת ליער ולצאת לכל מיני מקומות, זה אסור לך. כי זה עכשיו מלאכת עבודה. אבל אוכל נפש לפי רמב"ן, זה לא דחויה, זה הוטרה, זה בכלל לא אסור. אז כנראה שהרן דגל בשיטת הרמב"ן, זאת אומרת, גם הרן עצמו מביא את הרמב"ן. טוען הרן, חידוש ראשון, שאוכל נפש זה הוטרה ולא דחויה, שככה אנחנו חושבים בדרך כלל, שזה בכלל לא אסור ביום טוב למשל. כמובן, 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 זה הכל בא במחלוקת עתיקה, כנראה לא בין הרן והרמב"ן לבין רש"י, אלא בין מי למי. מי הרחיב את ההיתר של אוכל נפש, מי צמצם אותו, נגיע לגמרא הזאת בי"ב. שמאי והלל, לבית הלל מתוך שהוטרו לצורך, הוטרו שלא לצורך, לפי בית שמאי, אני לא אומר מתוך, אז הקווים האלו כבר קיימים בתנאים. אם אתה מרחיב את ההיתר של אוכל נפש, גם אם אין צורך ים טוב, איך שלא נגדיר אותו, או שאתה מצמצם, אתה רק מתיר לצרכים ספציפיים טלסקופיים. החידוש השני של הרן, למרות שביום טוב אוכל נפש, הוטרו בשבת פיקוח נפש הוא דחויה. מי חולק על הרן בנקודה השנייה? מי אומר דבר שגם כן, אני מאוד, מי זה אני, אבל אני חושב שהרבה הרבה ראשונים חושבים ככה, שבשבת זה לא דחויה, בשבת זה הוטרה, זה בכלל לא אסור, כי אתה חייב לבצע פיקוח נפש. מי חולק על הרן ואומר שפיקוח נפש זה לא הוטרה, זה לא דחויה להוטרה? יש דיון בה. מי חולק, אני חולק עליך, אני מסכים איתך. אבל מי במקורות חולק על הרן? הרש, שמביא את הרייבד ואת המערה מרוטנברג, בואו נקרא את המילים רק את זה לראות את זה. הרש ב... יש למישהו דף לקרוא את זה? פשוט מצליח לקרוא את המערה, תודה. גם מרוטנברג. תודה. מרם מרוטנברג מובא בראש. הנה זה ראש כאן. בראש ביומה, זה שאלת הרייבט, שאלות הרייבט, האם כדאי להמית בחילו שבת, אולי במקום לשחוט בהימה עבור חולה בשבת, שיכול את הנבלה. אז אם יש תופעת נבלה, אז הוא לא יעבור על שבת. איסור נבלה זה איסור יותר קל משבת. מוכר לכם את הסיפור המפורסם של הדוכנסין, רב עמיטל, מה לאכול? רב עמיטל פעם שאל אותה, אם אתה נמצא באי בודד, אז יש לה החלטה או לאכול נבלה, או לאכול בשר אדם, איזה החלטה? אז אם שוקלים לפי הקלקולוס ההלכתית, מה יותר חמור, מה פחות חמור? בשר אדם, כי בשר אדם אינו אסור, אולי אינו אסור מן התורה, אולי רק יש איסור לה, מדרבנן, אבל זה לא איסור חמור, נבלה זה איסור לה. אז לפי הקלקולוס ההלכתית, תאכל בשר אדם. החידוש שראית, זה מופיע בספר, שאפשר להכניס שיקולים מוסריים, חס וחלילה לא לבטל הלכה, אבל אתה כבר נמצא במצב שאתה חייב לבטל הלכה, שלא איזה הלכה, בשר אדם או בשר נבלה, אז מותר לך ואולי כדאי לך, והוא הביא איזה ספר, שמותר וכדאי לאכול בשר נבלה במקום לאכול בשר אדם, כי זה יותר עדי ויותר מוסרי. ואז אחרי שבמיטל אמר מה שהוא אמר, הלכנו לרב אהרן ושאלנו מה אתה חושב, והוא אמר, אני הייתי אוכל בשר אדם. וזה מאוד מאוד ייצג את שתי המדעות השונות. היה איזה רב בארצות הברית שנהג ואהב, לא תלמיד של ישיבתנו, כן, שהוא אהב לתת את השיעור הזה כדי להדגיש את כל הנושאים, אז הוא קרא לכותרת השיעור, If a waiter comes to you with unkosher food, should you eat the waiter? אם עדיף לכל, אז הוא אדם עם חושי מר מאוד מפותח, הוא אחד מהרבנים בישיב אוניברסיטה. אם עדיף לכל את הנבלה. אוקיי, כותרות טובות. אז כאן, הרי וטוען בעצם, אין צריכים להיכנס לכל השיקולים, אם זה בשבת. כמובן, השיקולים, אם יש שני חפצים שאסורים, אם יש נבלה ויש, אני יודע, דבר שאסור פחות, אז ודאי שיש שני חפצים. כאן השאלה, חפץ אסור מול חילו שבת. אז הרי וטוען ששוחטים את הבהמה, אוקיי? איסור שבת כבר ניתן לדחות בעבר בישול, אוקיי? לשון של רבינו מאיר, של הרמב"ם מרוטנברג יותר ברור, הביא דמיון מאוכל נפש, הוא דווקא השווה פיקוח נפש בשבת לאוכל נפש, היתר זה אותו היתר. והמילים החשובות, כיוון שהתורה התירה לנו אוכל נפש בים טוב, הווה לדידן כל אוכל נפש בים טוב כמו בחול. בישול בים טוב, לדידן זה כמו בישול בחול, לא דחוי אלא הותר. החינמי, טוען המהר"ם מרוטנברג, כיוון שהתיר התורה פיקוח נפש, כל מלאכה שעושה בשבת, כאילו עשה בחול. מילים מאוד 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 ברורות. אז הוא חולק על חילוק של הר"ן, בין היתר אוכל נפש ובין היתר פיקוח נפש. טוען הר"ן, וכאן החידוש, ואני לא אכנס כי זה מאוחר, וצריך להגיד כמה מילים קצרות על הפרשה ממש קצרות, אבל לפי הר"ן, יום טוב מותר להרבות בשיעורים, שבת אסור להרבות בשיעורים, אפילו בפיקוח נפש. יום טוב הותרה, שבת דחויה. השאלה שעולה באחרונים, בצורה מאוד ככה דוגרי, who cares? מה אכפת לי אם זה הותרה? איך אני פותר את הבעיה של עירוי בשיעורים שהוא בעיותי לפי הר"ן על ידי הותרה? אוקיי, מותר לך לבשל לים טוב, אבל אסור לך לבשל לחול. יפה רן, יום טוב זה הותרה, שבת פיקוח נפש זה דחוי. Who cares? אם זה מספיק כדי לפתור. שזה כבר מחזיר אותנו לשאלה למה ריבוי בשיעורים אסור. הרבה יותר קל להתיר זה על ידי הותרה מלהתיר זה על ידי הותרה. וזה הנושא. זה המצב הרבה יותר מסובך מזה. אז אם אני אומר מודל א', אוקיי, זה הותרה, לא עשיתי שום פעולה. רק התוצאות התפתחו מעצמי. אבל אם יש כאן שתי פעולות, אז אתה מסתבך, וגם הר"ן עצמו מסתבך, והוא נותן תירוץ אחר, יש הרבה אמביוולנטיות בר"ן, והוא נצטרך לתת תירוץ אחר. אז אם נסכם את החלק הזה,
למה אסור ריבוי שיעורים למי שעושה ערן וריטפה, נפקא מינה אחת אותו איסור, או איסור פחות, נפקא מינה שנייה, איסור תופס בגוף אחד, מינה שלישית, איך אפשר להתיר מידי פות, אם אפשר להתיר מידי פות. אוקיי, זאת הסוגיה. סוגיה קלאסית, ידועה, הרבה ספרים נכתבו עליהם, אבל סוגיה שמאוד מאוד חוזרת לשאלה של...